עינב לנדאו.
שלום לכולם, וברוכים הבאים לעושים טיול. אני תאמת שמחה לבשר לכם, כי החלטנו לעשות שינוי בפודקאסט. כי עם כל הכבוד לטיולים בארץ, אנחנו צריכים קצת נגיעה של חול, קצת אוניברסליות, קצת לצאת מהביצה המקומית. אז אנחנו מרחיבים את התוכנית שלנו, ואנחנו נארח מרואיינים שעברו מסעות מדהימים בעולם. נקבל טיפים על טיולים טיפה אחרים. גם שאפשר לעשות עם משפחה, וגם אם לא, אם זה טיולי צלילה, ואם זה מסע קרוונים באירופה, ואם זה טיול משפחתי לזנזיבר, ואם זה שייט או טיולי אופניים. בקיצור, הולך להיות מעניין ומרתק, ואני גם אשמח לשמוע מכם, אם יש לכם רעיונות או דברים ככה שמעניינים אתכם, אנחנו נשמח לשמוע. ואני רוצה להתחיל בחלום. לבת שלי, אלמה, בת השבע, יש חלום, והחלום שלה זה להיות מואנה. ולמי שאין ילדים קטנים, והוא ככה לא כל כך מורה במה שקורה, אז מואנה היא גיבורת הסרט האחרון של דיסני. ומואנה היא בת לשבט באים הפולינזים, שיוצאת למסע בים. היא חיה באי קסום באים הפולינזים, ובעיקר היא גיבורה. ולשאלה של הבת שלי, שחוזרת בערך כל יום, אמא, מתי אנחנו נבקר באי של מואנה? מתי אנחנו מגיעים לאים הפולינזים? אין לי ממש תשובה, כי הרי כולנו יודעים שהאים הפולינזים הם טיפה רחוקים, וזה לא משהו כל כך פשוט להגיע. אבל אני יכולה היום להגיד שאני מכירה מישהי שהייתה שם, ואפילו גרה תקופה עם השבטים המקומיים, והגיעה למקום המאוד מאוד מרוחק הזה. אז חברים, אני שמחה להכיר לכם את טניה רמיניק, שביחד עם בן זוגה אורנטל ערכו מסע, באמת, מטורף, סביב העולם, בסירת מפרס, שהמסע עצמו נמשך כ-10 שנים, רק 3 שנים מתוכם היה רק באוקיינוס השקט, רק שתבינו ככה את המסע הזה. אז באמת, שנפגשתי עם טניה, עלו מיד השאלות, מה באמת גורם לבן אדם לעזוב הכל, לצאת למסע שכזה? מה עם הסכנות? איך לא אוכלים אחד את השני על הסירת מפרס? ערכתי עם טניה ראיון, יכולתי לדבר עם טניה, אני חייבת לציין גם שעות רבות. אנחנו נשמע, הראיון יחולק לשני פרקים, היום נשמע את החלק הראשון. אחרי הראיון בטוח יהיה לכם חשק ללכת לים. אז אני אמליץ לכם על טיול מקסים באחד החופים היפים בארץ, חוף דור. נגלה שחוץ מחוף מקסים, יש שם גם טל עם היסטוריה מדהימה וככה המון דברים לראות, אז שווה להישאר. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, אנחנו כאן בעושים טיול, לצידי יושבת טניה רמיניק, שתספר לנו על המסע המדהים שהיא ובן זוגה אורן טל עשו באונייה, סירה טניה?
סירת מפרס.
סירת מפרס, זהו, טוב שאת פה. טניה, אתם למעשה הפלגתם למשך 10 שנים ברחבי העולם, זה באמת אחד הסיפורים היותר יוצא דופן שנתקלתי בהם בזמן האחרון. אז תגידי, איך באמת עולה הרעיון, מה שנקרא, לשבור את כל המוסכמות, לא ללכת בדרך שכולם הולכים לעבודה בבוקר וחזרה, לקנות סירה ופשוט לצאת לטיול בלי זמן מוגבל, אני טועה?
אז אי שם בשנת 2006, בן זוגי אורן ואני, שנינו עבדנו במשרות הייטק די טובות ומסודרות. היה לנו בית שכור, שתי מכוניות וחיים טובים. ובאותה תקופה אנשים מסביבנו היו בגיל כזה שהתחילו להתמסד, לקנות בתים, לקחת משכנתאות, ולנו בשלב הזה לא ממש התאים להתחייב לבנק ל-20 השנים הבאות. רצינו עוד קצת לחוות את החיים, לראות את העולם, ואז עלה הרעיון של לקנות סירת מפרס, ולצאת להפליג כמה שנים בעולם, עד לאן שנגיע.
יש לכם ניסיון בשייט? זה משהו שככה היה תחביב לפני? כי יש המון דרכים, את יודעת, חלק נוסעים להודו, חלק, זאת אומרת, מה משך אתכם דווקא בסירה?
אז הניסיון הימי שלנו הסתכם בזה שאורן היה גולש רוח, ואני הייתי מומחית להשתת ברווזונים באמבטיה.
וואו, מרשים.
כן, כן, ועם זה יצאנו.
אוקיי. אז בעצם רכשתם סירה, עשיתם איזושהי הדרכה ופשוט יצאתם לדרך? איך למעשה מתכננים מסע שכזה?
אז זהו, זה סוג של, הייתי קוראת לזה נאיביות מחושבת. אני חושבת שהצלחנו לצאת לדרך בגלל שלא תכננו יותר מדי, בגלל שלא היינו מודעים לכמה זה מורכב, קשה ואפילו מסוכן, ואז אפשר לצאת לדרך. אם מתחילים לחשוב על כל מה שיכול לקרות ועד כמה זה מסובך, קשה מאוד לצאת. למרות הנאיביות המחושבת שלנו, בכל זאת, אני עד לא מזמן הייתי אומרת לאנשים שהיו שואלים מה הדבר הכי קשה שחוויתם במסע, אז תמיד הייתי עונה שהיציאה לדרך. באמת להתנתק מהכל ולצאת, הרגע הזה זה הרגע הקשה ביותר.
בעצם כל הדרך שכולם עושים, ולצאת סך הכל רק את ואורן, נכון? שניכם בסירה היה לכם זמן מוגבל או שככה אמרתם אנחנו...
תכננו להפליג שנתיים שלוש.
וזה יתארך לעשר.
זה יתארך, כן.
אוקיי, הבנתי. אז מה באמת, לאיזה מקומות הגעתם, עשיתם סיבוב סביב העולם, איך זה הולך?
אז המסלול שלנו היה כזה, יצאנו מישראל, קנינו את הסירה בישראל, יצאנו מכאן, כבר בהתחלה הצטרף אלינו החתול שלנו צ'וצ'קין.
כן. הורה חשוב.
והוא הפך די מהר לחלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו. לאחר מכן לאט לאט הפלגנו לאורך הים התיכון, יצאנו ממיצרי גיברלטר אל האיים הקנרים, ומהאיים הקנרים בעצם עשינו חציית אוקיינוס ראשונה, חצינו את האוקיינוס האטלנטי, הגענו לאיים הקריביים, הפלגנו באזור קצת יותר משנתיים, איים דומיניקה, מרטיניק, גוואדלופ, סנט לושה, סנט וינסנט, איי בתולה, האיטי, קובה, בליז, גואטמלה. לאחר מכן הפלגנו לאורך מרכז אמריקה, ויצאנו דרך תעלת פנמה אל האוקיינוס השקט. באוקיינוס השקט הפלגנו 3 שנים.
וואו.
אז עצרנו בגלאפגוס, ואחר כך שייתנו יותר משנה באיי פולינזיה צרפתית, איי קוק, טונגה, שם רצינו לפגוש את המלך הכי שמן בעולם, פיג'י, וואליס ופוטונה, ואז מדינות קצת פחות מוכרות בעולם שנקראות טובלו וקיריבאטי. משם לאיי מרשל, יש שם את האי המפורסם ביקיני, איי שלמה, פפואה גינאה החדשה, מיקרונזיה, פלאו, משם בין איי אינדונזיה השונים אל תימור המזרחית, שזה בעצם המקום הנוצרי היחיד באזור, באזור המוסלמי. משם חצינו את האוקיינוס ההודי. במקור התכוונו להיכנס לישראל דרך הים האדום, אבל בגלל הפיראטים הסומליים, היינו צריכים לעשות שינוי בתוכניות, והפלגנו מסביב לדרום אפריקה, כיף התקווה הטובה. חצי השנייה של האוקיינוס האטלנטי אל דרום אמריקה, ברזיל, גיאנה צרפתית, ובחזרה לאיים הקריביים. שם בעצם השלמנו הקפת עולם קריבים, ביקרנו בעוד כמה איים קסומים שדילגנו עליהם בפעם הראשונה, ואז יצאנו בחזרה, חצת אוקיינוס אטלנטי פעם שלישית, דרך האיים האזוריים, אל גיברלטר, שוב לאורך הים התיכון ובחזרה לישראל.
וואו, אני חייבת אבל לעצור על איזושהי נקודה, פיראטים סומליים, באמת?
אז כן, זה די לא יאמן, אבל פיראטים עד היום מהווים סכנה ממשית מבחינת האנשים שמפליגים. אנחנו התמודדנו עם העניין הזה בכמה גלגולים במהלך המסע. אחת הפעמים הייתה בעצם לאורך חופי הונדורס. יצאנו מאיזשהו נהר והפלגנו לאורך החוף של הונדורס. באותה יציאה בעצם מהנהר היו לצידנו כמה סירות נוספות. מזג האוויר היה סוער. וראינו שאחת הסירות פונה אל החוף. ידענו שיש שם מפרץ מוגן שישמור עלינו מכל מה שקורה, אבל גם שמענו שבעצם כל הנתיב הזה לאורך מרכז אמריקה משמש לנתיב הברחת סמים מקולומביה לארצות הברית. זה בעצם סירות מהירות שמבריחות סמים. ונכון שהעניין העיקרי שלהם זה סמים,
סמים כן.
אבל אם הם רואים איזה יחטה, אז הם לא בדיוק ישאלו שאלות וכן יכולים לבוא ולשדוד אותך. אז אנחנו החלטנו להמשיך להפליג, הם נכנסו למפרץ ההוא, ועצרנו אחרי כמה ימים של הפלגה באיים בטוחים, ושם באמת שמענו שבאותו מפרץ שהם עצרו בו קרה מקרה מזעזע ממש, אכן הגיעו סוחרי סמים ושדדו את הסירה הזאת, זה היה שוד אלים. המשית של הסירה בעצם קיבל 4 כדורים בחזה.
וואו.
והוא נהרג באירוע הזה. הוא שט עם הבת שלו, והבת שלו נשארה 4 ימים עם הגופה של אבא שלה. המפרץ הזה, אין שם יישובים ואין גישה לחוף, אין אף אחד בשום דבר, ובעצם רק אחרי 4 ימים, איזשהו שייט אחר שעצר באותו מפרץ, הציל אותה וחילץ אותה מהמצב הנוראי הזה שהיא נמצאת בו, כן.
וואו, איזה סיפור.
כן, ועוד במקום אחר, זמן אחר, כמו שהזכרתי בהתחלה עם הפיראטים הסומליים, אז דווקא הפיראטים הסומליים הייתה להם השפעה מאוד מאוד גדולה על המסלול שלנו. תכננו להיכנס לישראל דרך הים האדום, אבל המסלול הזה בעצם מצריך מעבר דרך קרן אפריקה, איפה שנמצאת סומליה. בעצם הסומלים, מה שהם נהגו לעשות זה להשתלט על מיכליות ענקיות, ולהחזיק במיכליות האלה עד שהם יקבלו סכום כסף נכבד בתמורה לשחרור. בזמן האחרון האוניות הללו, המיכליות הללו, התחילו לזכור שירותי הבטחה של חברות שמתמקצעות בנושא. הם בעצם עשו את ההפלגה הזאת עם אנשים מיומנים ונשק, המון נשק אוטומטי ומיגונים. ואז הסומלים מצאו להם מענה לבעיה הזמנית הזאת שנוצרה להם, והם מצאו להם טרף קל של היחטות. אז הם היו חוטפים אנשים. הסירה לא באמת עניינה אותם, אבל יחטה זה קלישאית שמפליג לאט. יש עליו מעט מאוד אנשים, לא חמושים, וקל מאוד לחטוף את האנשים הללו. ובאמת היה זוג בריטים שהם החזיקו בהם 9 חודשים.
וואו.
וזוג דנים שהיו אצלם יותר משנה, מחזיקים בתמורה לכופר. עכשיו, אנחנו בעלי דרכון ישראלי, אז מבחינתנו זה לא רק היה עניין לא נעים, אלא גם ממש סכנת חיים. ולכן החלטנו לוותר על המעבר שם. וההחלטה הזאת, קודם כל הייתה החלטה מאוד קשה, מכיוון שההשלכות שלהם בזמן, זה העריך לנו את המסלול ביותר משנתיים, ובמרחק, בהפלגה, בעצם היינו צריכים במקום להיכנס לים האדום, ודי צ'ק צ'ק להיות בישראל, זה להקיף את דרום אפריקה, כיף התקווה הטובה, שזה אזור לא הכי סימפטי להפלגה, ואז לחצות פעמיים את האוקיינוס האטלנטי בשביל לחזור לישראל.
וואו. אבל בסופו של דבר הגעתם לעוד דעים וחוויתם עוד חוויות, אז
לגמרי. האמת היא שבסוף זה היה מדהים ולא הצטערנו על זה, אבל רגע ההחלטה היה קשה.
היה קשה. אני מתארת לעצמי. אז בעצם, איזה סכנות, הרי, שוב, כמו שאמרת, את ככה יצאתם בלי איזשהו ניסיון עתיר ובשייט ובכלל. את יודעת, אני חושבת על זה, אוקיינוס, זה גלים מטורפים, זה סכנות, זה רוחות, זה, איך מתמודדים? זה סך הכל רק אתם והחתול. איך באמת מתמודדים כל הדברים? שערות לדוגמה.
אז באמת יש המון סכנות. יש חיות טרף די אקזוטיות, קרישים ותנינים למיניהם שיכולים לעשות לך נזקים. וגם עצם העובדה שאנחנו תמיד לבד בים, בלי גישה לרופא, זה גם סוג של סכנה, אבל באמת הפעם אני אזכיר את הסכנה הברורה ביותר בעניין הזה של השערות. אז תמיד ניסינו להיות מאוד מאוד זהירים. הפלגנו רק בעונות הפחות מסוכנות באזורים. נמנענו מעונות של הוריקנים וטייפונים וציקלונים. ותמיד לקחנו תחזית מזג אוויר מפורטת וחקרנו את הדפוסי מזג אוויר באזור. אבל ברור שלאורך כל כך הרבה שנים, ולאורך מסלול כל כך ארוך, זה יכול לקרות, וזה אכן קרה לנו כמה פעמים. נספר לך על שערה אחת באוקיינוס ההודי שנקלענו אליה. אז באמת התחלנו את החצייה של האוקיינוס, ולקחנו תחזית מזג אוויר, וזה הכל היה נראה טוב, אבל התחזית היא מקסימום לשבוע. אז אתה לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך, ואכן הגיעה מערכת מזג אוויר מאוד מאוד חזקה, היו רוחות של 80 קמ"ש, לא ירד מ-80 קמ"ש, המשאבים הגיעו להרבה יותר מזה, ובאיזשהו שלב הגלים נבנו לגובה של 8 מטר.
מדובר פה על יחטה קטנה, אני מזכירה.
כן, זה יחטה של 11 מטר, סירת מפרס, בסך הכל, התנאים כאלה נקלענו אליהם מדי פעם, אבל מה שהיה מיוחד בסערה הזאת, שהיא פשוט נמשכה המון המון זמן. התנאים האלה, מה שאמרתי לך, נמשכו כעשרה ימים.
עשרה ימים?
עשרה ימים ברצף. ובשלב הזה, כמובן, שמנו איזשהו מפרס קטנטן, כי רוח מאוד מאוד חזקה, מפרס בגודל של מגבת.
אוקיי.
וסגרנו את הדלתות ונסגרנו בפנים. המטרה שלנו הייתה לשרוד. פשוט נלחמנו על החיים. בתנאים כאלה ברור לך, הסירה מטלטלת אימים. קשה מאוד לישון. גם אם אתה איכשהו מצליח לשים המון קריות ולהגביל את התנועה של הגוף, עדיין האיברים הפנימיים בתוך הבטן רוקדים ועושים תחושה מאוד לא נעימה. קשה לאכול. אפילו שברור שהיו לנו צלחות מיוחדות, שאנחנו ככה סיגלנו לעצמנו, שהאוכל בצלחות עמוקות, שהאוכל יושב בפנים, אבל עדיין מהטלטולים, לא פעם ולא פעמיים, כל האוכל אף מהצלחת לצד השני, קפה אין מה לדבר, הכל נשפך לכל עבר, ופשוט במשך עשרה ימים נלחמנו על החיים. ואחרי התקופה הזאת, בעצם ראינו איזושהי הקלה קטנה ברוח, ושהים טיפה ירד, וידענו שעברנו את זה. אז יצאנו מהחוויה הזאת חבולים, אבל בריאים ושלמים.
כן, זה, וואו, זה נשמע לי כמו סיפור גבורה אמיתי. אני רק מנסה לדמיין ככה שאתה מטלטל בין, אתה גם לא יודע בעצם יודע מתי זה נגמר, זה מין כזה, עשרה ימים זה נראה כמו נצח, אני מתארת לעצמי.
זה נראה כמו נצח, הדרך להתמודד עם זה, זה לנסות לשמור על שגרה. לעשות את הקפה בבוקר, למרות שהוא נשפח, ואת הארוחות בזמן, ולשמור על איזושהי שגרת חיים, וכמובן, הכי חשוב לא ממש באופן אקטיבי, לא לתת למחשבות שלי להיות, להיכנס לראש.
כשאת ככה מדבר, מספרת על, על החוויה שלכם ועל שגרה, אז באמת, מדובר פה על 10 שנים. איך מתנהל היום יום שלכם? אני בטוחה שהמאזינים שלנו ככה מסתקרנים, איך בעצם מנהלים את השגרה, כמו שהזכרת? מה אוכלים אם אתם כל כך הרבה זמן בים? מאיפה הכסף להחזיק 10 שנים ככה בתוך סירה? איך מתנהל בעצם היום יום, מעבר לחוויות המדהימות שאת יודעת, שככה אני מתארת לעצמי שאתה עוצר באי ונהנה, איך בעצם מתנהלת השגרה שלכם?
אז קודם כל, הסוד שלנו היה להוציא כמה שפחות כסף. אז אחד הדברים זה למשל שלא היינו נכנסים למרינות. במהלך כל המסע היינו 4 פעמים במרינה, במקומות שלא ניתן אחרת. יתר הפעמים היינו מגיעים לאיזשהו מקום, מחפשים במפה מפרץ מוגן, וזורקים עוגן. בארץ המושג הזה פחות קיים, כי אין לנו כאן מפרצים, זה חוף די שטוח. אבל רוב המקומות בעולם יש להם איזשהו מפרצים שתמיד אתה יכול לפי כיוון הרוח להיות מוגן. פשוט מטילים עוגן, משחררים שרשרת, צפים במפרץ. לחוף יורדים עם הדינגי הקטנה, וככה בעצם אתה גם נמנע מהתשלומים למרינות, וגם אתה נמצא בסביבה שהיא הרבה יותר מתאימה לנו. אתה יורד לחוף באיזה כפר דייגים, עם הרציף שלהם, אנשים מסתכלים עליך אחרת, אתה מקבל חוויות אחרות, כי אתה בא במגע עם אנשים אחרים. את התיקונים של הסירה עשינו לבד, ולמרות שכל מה שבטח את מדמיינת לעצמך שהפלגה, זה כמו שאני חשבתי בהתחלה שזה שמפניה וריקודים, ומדי פעם סערה, אז ממש לא נכון. סירה, יש בה המון מערכות, שצריך גם לתקן, וגם לתחזק, כי סירה עומדת בעצם כל הזמן בלחצים. אז את התיקונים עשינו לבד, למעט ריתוך. לא הייתה לנו מכונת ריתוך, אז היינו יורדים לחוף ומחפשים איזה מישהו מקומי. תמיד יש אחד כזה שיכול לפתור את הסוגיות האלה. דלק למשל לא לקחנו. היינו מתדלקים פעם בשנה, שנה וחצי. הפלגנו על הרוח. ואם לא הייתה רוח, אז היינו פשוט מורידים את המפרסים, צפים, ומחכים שהרוח תחזור. אז זה גם כן חיסכון אדיר. מים למשל, די בשלב מוקדם במסע, תפרנו תופסי גשם, ולא לקחנו מים מהחוף מאותו הרגע אף פעם, במשך שנים רבות, הסתמכנו על מי גשם בלבד. אז ברור שהשימוש שלנו במים מתוקים הוא מדוד, היינו משתמשים ב7 ליטר ליום כולל הכל, שזה שתייה, אוכל, מקלחת, גם שיער ארוך והכל, הסוד הוא כמובן שימוש במים מלוכים. נגיד, אם שוטפים כלים, אז שוטפים כלים במי ים, ורק בסוף את הסירים וסכום שהם עשויים ממתכת, על מנת שלא יחלידו, עם שפריצר, משפריצים כמה פעמים לשטוף את המלח מהמתכת. אוכל, הסתמכנו המון על דגים שדגנו בעצמנו, דגי אוקיינוס, דגי ריף, עשינו המון הנבטות, זה בשביל הוויטמינים. כי באזורים הטרופיים קשה לגדל את הדברים המוכרים לנו, והיינו מנביטים כל דבר, עדשים, שועית, כל מיני זרעים של אלפלפה, חרדל, צנונית, ברוקולי, כל אלה נותנים ויטמינים שונים, וכמובן פירות טרופיים, פפאיה, אננס, מנגו, בננה, אז לפעמים המקומיים היו פוגשים אותנו ומביאים לנו מין סירת קנו עמוסה בערימת פירות, אז היינו אוכלים כמה שאנחנו יכולים, ואת היתר בנינו מין מייבש מזון כזה, מרשת יתושים, והיינו מייבשים את כל הפירות, ושומרים את הפירות האלה בקופסאות, בשביל, או כשאנחנו מפליגים באוקיינוס, ואין גישה לפירות הללו, או באזורים שבדיוק זה לא העונה, או שקשה להשיג, או שזה אזור לא מיושב בכלל, ואז היינו משתמשים בפירות המיובשים הללו. ככה חיים, משק בית היה לוקח המון זמן.
אני מתארת לי.
רציתי לשאול, יש איזושהי קהילה של מטיילים, של אנשים שמטיילים ככה ביחדות, שאתם יכולים, שאתם בקשר איתם, או יש עוד אנשים שהכרתם לאורך המסע שגם עושים חיים, יש להם מין סוג חיים שכזה?
בהחלט. יש אנשים שמפליגים בעולם, לא המון, אבל יש, ומכיוון שבאמת המעבר ממקום למקום הוא על פי, מוכתב על פי איזה שנונות, אז באמת הרבה פעמים פוגשים את האנשים שפגשת לפני כמה שנים במקום אחר. כמובן שהאופי של מסע כזה, כל אחד יש לו את הסירה שלו, והוא מחליט מתי לעזוב את המפרץ, ומתי ללכת הלאה ולעבור למקום אחר, לאי אחר, אבל המעברים הגדולים נעשים באיזה שנונות קבועות. ובאמת נתקלים מדי פעם בסירות, וזה באמת, זה, חברות שנוצרת מאוד מאוד מהר. כי אין לך הרבה זמן, אתה לא יודע כמה אנשים האלה, או כמה אתה תישאר במפרץ. ואם אתה רוצה איזושהי חיי חברה, אז אתה חייב להפוך לחבר בערך, אוקיי, רבע שעה אנחנו חברים, מבלים את השלושה ימים עם איזשהם קשרים, וחילופי אינפורמציה, ו... חוויות, וממשיכים הלאה. באמת הכרנו אנשים נפלאים, אפילו ממש אותו באים לבקר אותנו, אנשים שהכרנו ככה בסירה אחרת, באים לבקר אותנו כאן בארץ.
וואו, מקסים. ואיך באמת, אם כבר אנחנו שואלים ככה על חיי חברה, איך באמת מתמודדים עם הבדידות? ובכלל, להיות אחד עם השני, רק אתם והחתול, איך באמת מתמודדים עם זה? בכלל, אם להפיג את ה... לא יודעת, גם מבחינת אינטרנט או דברים כאלה, איך אתם... חוץ מספרים כמובן, אבל מה עוד?
אז קודם כל, המון ספרים. אבל המון ספרים. באיזשהו שלב גם יצא הספר הדיגיטלי, שפשוט עניין מבורך ולא ניתן להחלפה בסירה. בסירה, באמת אנחנו שני אנשים במקום מאוד מאוד קטן, במשך הרבה מאוד זמן. וצריך להבין שאין המון פנאי, למרות מה
שנדמה.
אולי, למרות מה שנדמה. הסירה כל הזמן צריכה תחזוקה וטיפולים. יש המון מערכות, אם תחשבי סירה, היא גם, יש את הגוף של הסירה, גם יש את התורן והאבנטות, זה בעצם הקבלים ממתכת שמחזיקים את הסירה, כל זה עומד בהמון עומס. יש מערכות מכניות, מערכות חשמליות, מערכות אלקטרוניות, אינסטלציה, גז, מנוע, דינגי, שזו הסירה הקטנה שיורדים איתה לחוף. אז יש המון המון מערכות שצריך כל הזמן להתייחס אליהן, ולכן לא ממש נוצר פנאי, כי תמיד יש מה לעשות. כמובן בזמן שיש, הקפדנו גם לבקר באים, בין אם זה בשביל לפגוש את השבטים המקומיים, בין אם זה לטפס על הרים, בין אם זה כמובן לשנרקל בים. ואחד עם השני, אז קודם כל בחוף אין בעיה, כי האינטרסים שלנו לגמרי חופפים. באופן כללי אנחנו מתעניינים בהכל, אז אין שום בעיה, אם זה... להסתכל מה קורה מתחת למים, או לטפס על איזה הר, אנחנו תמיד באותו ראש. בסירה זה קצת יותר קשה. היינו יוצרים מעין הפרדה וירטואלית. עכשיו, זה באמת, זו סירה קטנטונת, זה בעצם open space, זה חלל אחד קטן. אז למרות שאנחנו יושבים אחד ליד השני, עדיין היינו עושים הפרדה וירטואלית, כל אחד עושה את העיסוק שלו, בשביל לתת איזושהי פרטיות. לפעמים, זה לפעמים, הרבה פעמים, אורן היה הולך לדוג, ואז לי היה את הזמן לעסוק בעניינים שלי, אני אהבתי לעשות כל מיני יצירות מצדפות ומקונחיות שאספנו, והוא היה הולך לדאוג לארוחת ערב.
אני רוצה לשאול אותך על אחת החוויות שהייתה לכם באים האקזוטיים האלה, שאנחנו בקושי מכירים את השמות שלהם, וזה לא להאמין שאת היית שם, ממש היית שם. אז אני אשמח אם תספרי לי איזושהי חוויה עם המפגש הזה, עם אנשים שאני מאמינה שלא הרבה מבקרים אותם, או אם ככה שהם תמיד נשמע לנו אקזוטי ומדהים, על אחת מהחוויות. אני בטוחה שיש לך הרבה, אבל תנסי לבחור אחת.
אז באמת יש המון 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 סיפורים, אבל אנחנו ככה בתקופה של חגים, בתקופה של פסח, אז אני אספר על סיפור שקשור לעניין הזה. הגענו, בעצם הפלגנו מפלאו לכיוון אינדונזיה, ובדרך היה אי קטן שנקרא אלן ריף. אז עצרנו באי הזה, תדמייני לעצמך יריקת חול באמצע אוקיינוס.
אוקיי.
אי באורך של 150 מטר, הרוחב שלו במקום הרחב ביותר זה 80 מטר, וגובה של מטר.
אוקיי.
וזה רק חול.
רק חול.
רק חול. אוקיי. רק חול, ויש שלושה דקלים וארבעה אנשים.
וואו, גרים על הפיסת חול הזאת ארבעה אנשים.
ארבעה אנשים, האנשים האלה הם למעשה רנג'רים, מכיוון שבסביבת האי הזה יש המון צבי ים וצדפות ענקיות, שמבחינת סינים שני הדברים האלה נחשבים למעדן, ובאופן שלא יאמן, הסינים מפליגים את כל הדרך מסין אל המקום הזה, וזה מאוד מאוד רחוק, בשביל לצוד וללקט את המעדנים הללו. והרנג'רים האלה בעצם מנסים למנוע מהם לעשות זאת.
וואו.
עכשיו, ארבעת האנשים האלה, כל בן אדם מגיע למקום הזה לפחות לשנה. זה רחוק מכל מקום שניתן לדמיין.
זאת אומרת, מסביב הכל מים ומים?
במשך מאות קילומטרים רבים.
וואו.
לדעתי אפילו אלפי קילומטרים, זה הכל מים ומים. ולכן זה איזושהי סירה קטנה מיוחדת שמביאה את האנשים האלה, עושה את המסע הזה פעם בשנה. ברור לך שאנשים שנמצאים שם זה אנשים מיוחדים.
לחלוטין.
שמתחברים לבדידות הזאת. יש שם, כשהיינו, היה שם בן אדם שנמצא עליי כבר 5 שנים רצוף, הוא פשוט לא רוצה לעזוב, והוא נמצא שם 5 שנים רצוף. את הבקטות שלהם הם בונים דרך אגב מדברים שנסחפו לחוף, מכל מיני עצים וקלקרים שנסחפים לחוף, מיבשות רחוקות. עכשיו, גם אנחנו, אם תחשבי על זה, אנחנו גם סוג של אי צף בסירה שלנו.
נכון.
סוג של גם אי עם שני אנשים וחתול. אז למרות שאלה אנשים שאוהבים בדידות, וגם מן הסתם אנחנו אנשים שדי מתחברים לעניין הזה, אבל בינינו נוצר קשר חזק והדוק, כי אנחנו שני איים צפים אי שם באמצע אוקיינוס. וכשהגענו לשם, זו בעצם הייתה התקופה של פסח. עכשיו, לפי המסורת, קראנו, בעצם אמורים להזמין את כל האנשים שנמצאים בסביבה לעשות את הסדר. אז כמובן שהזמנו אותם, והם נורא התרגשו. ובאותו יום באנו וקצת סיפרנו להם על החג ועל התקסים, וסיפרנו להם חצי בפליטת פה, שבעצם יש צלחת פסח. כל שנה צלחת פסח זה היה אתגר לא קטן מבחינתנו, אבל הפעם באי הזה שבאמת אין בו כלום, זה היה אתגר מיוחד במינו. סיפרנו שיש לנו בעיה עם ביצים וזרוע. אז מבחינת ביצים הם פשוט שלפו מהסלסלה כמה ביצים מנומרות כאלה, אמרו אלה ביצים של ציפורי ים שמקננות על האי, ונשבעו לנו שזה בסדר לאכול את זה, ואפילו טעים. אימצנו את זה. לא שמנו לב, אבל אחד מהם יצא החוצה עם הצ'טה, וחוזר עם כנף מדממת, ואומר, זה בסדר בתור זרוע?
אוי, באמת.
לקחנו את הכנף, אמרנו, תודה רבה, לא חסר לנו יותר שום דבר, הכל בסדר. אבל בסופו של דבר, בערב, ישבנו על הסירה, שישה אנשים באמצע אוקיינוס, עשינו סדר פסח, סיפרנו להם על משה שפתח את הים, רוצים את עם ישראל מעבדות לחירות, וזה היה סדר פסח הכי מדהים שחוויתי בחיי, ואני חושבת שגם הם.
אני בטוחה, אני בטוחה. וואו, איזה סיפור. בפרק הבא, אנחנו נשמע באמת מטניה על החיים בסירה. מהי שגרת היומיום, מה אוכלים, איך מסתדרים בכלל מבחינת כסף, וגם על הגולגלות ביש שלמה. אז רק, שוב, רק מקבץ מאוד 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 קטן, ממגוון הסיפורים והחוויות שטניה ואורן עברו, אתם תוכלו לשמוע עוד בהרצאות מרתקות שטניה מעבירה. ההרצאה מתאימה כמובן לחוגי בית, חברות הייטק, ואת האמת, למי לא? אז למי שרוצה ליצור קשר עם טניה, הוא יכול לעשות זאת באתר www.ornntanya.com, מילה אחת, או בפייסבוק. פשוט תחפשו את הדף הרצאות על הפלגה מסביב לעולם על סירת מפרס, וגם יש לינק בדף הפודקאסט לאתר. ביום אביב נעים יצא אלכסנדר טרנופולסקי, צפר וצלם חובב, לסיור בתל דור, הסמוך לחוף דור שכולנו מכירים. במהלך שיטותיו, הוא נתקל בטבעת זהב, ועליה חותם של חרפושית. אלכסנדר, אזרח הגון, מסר את הטבעת לרשות העתיקות, ולאחר בדיקה התברר שמדובר על חותם חרפושית נדיר, המשוייך לשושלת הפרונית ה-13, ואפילו ייתכן כי היה משוייך למשנה למלך מצרים שהיה אחראי על האוצר המלכותי. ראש צוות החפירות, פרופסור עד גלבוע, מחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, אמרה כי בעל החרפושית נשא תפקיד שהיה דומה לזה של יוסף בממלכתו של פרעו, אחרי שפירש את חלומותיו כמובן. אז מה עשתה כאן, בחוף דור, דמות כל כך בחירה משושלת הפרעונים במצרים? כל מי שביקר בחוף דור, ואני בטוחה שרבים מכם היו שם, ודאי שם לב שיש ככה הרבה מפרצים ויהיה קורקר, ובעיקר מים שקטים בקרבת החוף. התנאים האלה, הללו הביאו את העיר דור להיות עיר נמל מסגשגת וחשובה. העיר נמל עוד נוסדה בתקופה הכנענית, שזה לפני למעלה מ-3,500 שנה, תארו לכם. הספינות הגנו במפרצים הטבעיים, מצאו מחסה מפני הסערה, וכך נולד הצורך, למעשה, ביישוב, שיספק לכל העוגנים כאן איזה שהם שירותים. דור גדלה והייתה לעיר גדולה ומבוצרת. בחפירות התגלו מבני ציבור, מבני מגורים, חומות גדולות ששרידים מהם עדיין ניתן לראות היום בחלק המערבי של התל. העיר מוזכרת כבר במקורות המצרים כעיר כנענית חשובה, אם אנחנו ככה חוזרים למצרים. ייתן לנו אדון מלכים את דור ואת יפו, ארצות הדגן האדירות אשר בשדה שרון. את הכתובת הזו, דרך אגב, תוכלו לקרוא בעצמכם, בביקור הבא שלכם במוזיאון הלובר בפריז. זהו קטע מכתובת פיניקית שהתגלתה על ארון קבורה של אשמון עזר, אני מקווה שאני אומרת את שמו נכון, ותסלח לי אם לא, מלך צידון לפני כ-2500 שנה. ארון הקבורה, שדרך אגב נראה ככה בצורה של אדם, אנתרופואיד קוראים לזה, נחפר בצידון בשנת 1855. אז דור באמת שגשגה, אבל כאשר הורדוס הקים את קיסריה, בוא נגיד, קיסריה גנבה לה את כל הגדולה, קיסריה כמובן הייתה עיר נמר גדולה, ובעלת מאפיינים ככה רומיים, כולנו מכירים, ודור הלכה ולאט לאט ירדה ממעמדה, כעיר נמר מרכזית, ובסוף נעזבה כליל. ב-1980 החלו חפירות, וגם צלילות, ככה בסביבה של מי הים סביב תל דור, והתגלו ממצאים פשוט מדהימים. ספינות טבועות, כלי קרמיקה, שרידי תעשיית זכוכית, ואפילו תותחים מתקופת נפוליון, עשרות אבני בליסטראות, מטבעות מתקופות שונות. מאוד מאוד מומלץ לקפוץ למוזיאון המסגגה בקיבוץ נחשולים. המוזיאון שגם נמצא, דרך אגב, במבנה מאוד מיוחד בפני עצמו. המוזיאון נמצא במפעל לבקבוקים, שהוקם על ידי הברון רוטשילד, ונועל בזמנו עד אלה מאיר דיסנגוף, שגם אותו, אני בטוחה שאתם מכירים. אז באמת אפשר ככה להתרשם מהממצאים הבאמת יוצא דופן שנמצאו פה, בחוף דור. אבל אנחנו באנו גם לטייל, וחוף דור הוא באמת אחד החופים היפים בארץ. הוא מקושט במפרצונים, ובימים נעימים פשוט מומלץ להגיע לחוף, ולעשות ככה טיול לאורך השביל עד לתל דור. הולכים עד לקצה הצפוני של החוף, ומשם ככה השביל מעט מתרחק מהים, ומוביל לגבעה שהיא הטל. טיפוס קטן, ואתם צופים על ים מרהיב עם נוף כחול, וכמובן שתזהו את האיים של חוף דור, שחפית, דור, תפת וחופמי. ומומלץ מאוד להתעכב עם הילדים ככה במפרצונים הקטנים, לחפש סרטנים, דגים קטנים, ובעונת האביב יש פריחה של צבעונים לאורך השביל, פשוט מרעיב. רגע, מה עם החרפושית אתם שואלים? אז לדברי החוקרים ישנן שתי תשובות אפשריות לשאלה. כיצד הגיע חרפושית למעשה לתל דור? האחת היא שנציג של בעל החותם הגיע לעיר הסחר המרכזי דור, שדרכה עברה, כמו שאמרנו, הספקה של תבלינים ושרף ועוד מצרכים שמאוד נחשבו בעיני המצרים, על מנת לבצע עסקה בשמו, ולכן הגיע עם חותמו. האפשרות השנייה היא שהחרפושית הגיע לדור בתקופה מאוחרת הרבה יותר, אולי אפילו בתקופה הרומאית, שבאזור היה ביקוש למעין עתיקות מהסוג הזה. או כמו שאומרת פרופסור גלבוע, מכיוון שחרפושית התגלגלה מהתל, ולא נמצאה בהקשר הארכיאולוגי שלה, כנראה שלעולם לא נדע באמת כיצד היא הגיעה לכאן, ואיזו דרך היא עשתה. אז פירוט של הטיול, ניווט לווייז ועוד רעיונות לטיולים באזור תמצאו באפליקציה למשפחות Easy Going Family. אתם כמובן מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק של עושים היסטוריה ולדף הפייסבוק של Easy Going Family ולרשימת התפוצה שלנו. ואם יש לכם סיפור מרתק, מעניין, יוצא דופן, על מסע, על טיול, על חוויה שהייתה לכם בארץ ובחול, אני אשמח מאוד לשמוע מכם. אתם מוזמנים לרשום לי info@podil.net. ואני כבר לא יכולה לחכות, אני בטוחה שיש אי שם ברשת המון המון סיפורים מעניינים, אז קדימה, זה המקום בשבילכם.
עושים טיול עם עינב לנדאו.